שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. אנחנו בעזרת השם, אני מניח שגם השאלות של המאזינים יתחילו כבר להיות יותר מוקדים, מכוונים לקראת ימי ניסן וימי החג, חודש ניסן, ואנחנו נשמע מהרב גם בענייני דיומה. אבל נפתח בשאלת מאזין מירושלים. שלום לך משה.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
מהי הסיבה שצריך לברך ברכת האילנות מחוץ לעיר?
האמת היא שהגמרא אמרה, לשון הגמרא, הימן דנפיק ביומי ניסן, כי דרך כלל עצי פרי היו נמצאים מחוץ לעיר. מה גם שלפעמים עצי פרי יכולים לגרום נזקים, אם ללכלך, אם מזמינים חרקים וכדומה, והפסוק או הגמרא דיברה בהווה, כמו שאנחנו רגילים לומר שדיבר הפסוק בהווה, זה פשט הגמרא. בקבלה יש אחרת. בקבלה יש כיוון שנעשה בירור גדול מאוד מאוד בחודש ניסן. בכלל בימים האלה, ימי האביב, הימים שבהם אנחנו מתעוררים, והבריאה כולה מתחילה להתפתח, בעלי החיים מתחילים להתעורר מתרדמת החורף, האדמה מתחילה להוציא החוצה את כל היבול שלה והסימנים של היבול שלה והפריחה של האילנות גדלה, וזה נעשה בירור, מה שידוע על פי הזוהר הקדוש, שמבריאת העולם הקדוש ברוך הוא שם בתוך האדמה כל מיני חלקים של קדושה שצריכים לצאת מדי פעם כדי לתועלת הציבור, לתועלת האנשים, לתועלת הבריאה כולה, גם בעלי החיים, הדומם, הצומח, החי והמדבר. והכאן אפשר לעשות את הבירור הזה בצורה יותר יעילה, לא שלא נעשה בעיר, אבל אפשר לעשות בצורה יותר יעילה ומושלמת, זה דווקא מחוץ לעיר. זאת אומרת, במקום שהוא מחוץ ליישוב, אפילו שהוא סמוך ליישוב, אבל שם יש עצים, יש עצי פרי, אילנות, שהוציאו את הפרחים שלהם, ושם יש את הבירור הגדול הזה שנעשה בחודש ניסן דווקא, ולכן היו משכימים ביום שלישי הקרוב, יוצא לנו חודש, ראש חודש ניסן, זה יום גדול מאוד. ספרי הקבלה מובא שראש חודש ניסן, כשחל ביום שלישי, יש לו מעלה מאוד מאוד חשובה ליום הזה. אז זה יום יפה של קבלת תפילות, יום יפה שנעשה בו את ברכת האילנות, וכדאי מי שיש לו בסמוך ליישוב שלו אילנות של פרי, לצאת לשם ולברך את ברכת האילנות. תודה לך.
תודה למשה. בהקשר הזה אולי כבוד הרב יחדד את שני העקרונות, האם ברוב עם עדיף על זריזים מקדימים או זריזים מקדימים בראש חודש?
לא, ודאי זריזים מקדימים. יש את השאלה הזאת לאורך ולרוחב חלק גדול מהמצוות, הבולט שבהם זה מצוות ברית מילה. כל הפוסקים ענו פה אחד, אף על פי שיש ויכוח ישן נושן של מאות ואפילו אלף שנה. ההלכה נפסקה שתמיד זריזים מקדימים למצוות זה עדיף על פני ברוב עם הדרת מלך. ולכן טועים אלה שעושים את הברית מילה בשלוש אחר הצהריים, או בשתיים, או בארבע, או באחת. האור זרוע כותב בהלכות יום הכיפורים, מי שעושה ברית מילה לבנו אחרי ארבע שעות מן היום, או אחר חצות, מראה שמצוות בזויות עליו חס ושלום. אז לכן תמיד אנחנו נעשה את הזריזים מקדימים למצוות, נקדים את זה לעניין של ברוב עם הדרת מלך. הוא הדין בברכת הלבנה, כך היו נוהגים חכמי ירושלים, שאיך שמגיע הזמן ברכת הלבנה בלילה אפילו, בלילה הראשונה, או לפעמים זה יוצא בשמונה, בתשע בערב, זה תלוי מתי היה המולד, שבוע מהמולד, שבעה ימים מהמולד, אז היו יוצאים ואפילו ביחידות ואפילו קבוצה קטנה שאין מניין, היו מברכים ברכת הלבנה. וכך ראוי לעשות לכל אחד ואחד. תודה.
חזק וברוך תודה לרב, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום לך, ארז מרחובות. שלום לך.
שלום לכם, ראש חודש טוב, חודש טוב.
שלום, שלום. שלום, אתה יודע שארז זה גימטריה בן ציון.
אני כבוד הרב ראיתי אותך לפני כחודש בברית באושיות ברחובות ששאלתי אותך לגבי מעבר יבוק.
ברוך השם. זה 8 פעמים הוויה.
אני ארז מיכאל, יש לי עוד שם. זה 8 פעמים הוויה. חזק וברוך, כבוד הרב.
זכית, כבר זכית.
ברוך השם. כבוד הרב, בראשית אני רוצה באמת ברכה למור חמי, אברהם אשר בן פני, ואימי מורתי, פריחיה בת חנה, לרפואה שלמה בעזרת השם.
בסדר, השם ישלח להם רפואה שלמה.
רפואה שלמה. שבוע שעבר עלה הילד ושאל אותך לגבי המכשיר לסלט.
נכון.
אז אני אסביר את זה בצורה יותר...
אז אני רק רוצה לידע אותך, לא שאני לא יודע... ולא מכיר את המכשיר, רק רציתי שהשבט שיודע להשיב ויודע גם להישאל ולא יעלו לנו ילדים קטנים בהלכות חמורות של שבת קודש. המכשיר הזה של השבת יש גם שונים. כן, אני אתן לך לדבר, בבקשה, דבר.
כן, זה בדיוק, הדגמים שונים, יש גם סכינים שונות וזה יכול לבוא לידי תוכן בשבת. כי יש סכין שחותך דק דק ויש סכין שחותך יותר עבה.
ודאי.
אז זה מה שרציתי להעיר את עיני הציבור.
בהחלט, לא, ידוע לי, בהחלט שהמכשיר הזה בשבת אין לעשות בו משום תוכן, כי יש בזה תוכן. אלא אם כן יימצא מכשיר שעושים אותו חתיכות עבות יותר, גם בזה יש אוסרים, חכמי אשכנזים אוסרים, אבל יש מי שיתיר. אבל עדיף לחתוך בידיים סלטים ולא להשתמש במכשירים, אבל המכשיר הזה המדובר שחותך דק אסור משום תוכן. תודה.
כן, תודה למאזין שסבת תשומת ליבנו, תודה חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מהיישוב אפרת, שלום לך דוד.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. יש לי שאלה לגבי עניית המן על ברכת מצוות תפילין שמברכים אשכנזים על תפילין של ראש. אני אשכנזי, אז השאלה היא לא בשבילי, אבל שאני ידע, כי שמעתי הנחיה של רב ספרדי, מתונתן תשור לספרדים, לא רק שלא מברכים את הברכה הזאת ברור, אבל גם שלא עונים אמן. ועל זה יש לי שאלה, למה לא עונים אמן? כי אמנם זאת לא ברכה של ספרדים, אבל זאת ברכה של מישהו שהוא מברך, שהוא יהודי, אז השאלה למה לא עונים אמן? כבר, למה זה נחשב אמן יתומה?
יש את זה ויכוח ישן נושן, גם לגבי הברכה על הלל בראש חודש. בראש חודש ידוע שלא אומרים הלל שלם, אלא הלל בדילוג. ואז הספרדים לא מברכים, כיוון שזה מנהג. אבל האשכנזים נוהגים לברך גם בהלל של ראש חודש, גם בהלל בדילוג. יש את אותו ויכוח גם לגבי הפטרה בתענית ציבור במנחה. האשכנזים נוהגים באופן קבוע בכל תעניות הציבור להביא את המגילה של הנביאים וקוראים את ההפטרה של של אותו תענית. הספרדים לא נהגו רק בתשעה באב וביום הכיפורים, ולכן אז יש גם את השאלה הזאת. יש כאלה שמעדיפים לצאת מבית הכנסת כדי לא להיכנס לפולמוס שאם עונים אמן או לא עונים אמן, כי ייתכן וזה אמן יתומה. אבל עדיין בשאלה הספציפית שאתה שואל לגבי הברכה על תפילין של ראש, זה לא כל כך דומה לשאר הברכות שהזכרתי, כי שם זה מנהג. אבל כאן זה מחלוקת בהלכה, וזה חילוקי מנהגים, והאשכנזים נוהגים כספרת רבנותם והראש פסקו שכן לברך על של ראש, ולכן מי שעונה אמן על ברכה של תפילין של ראש, יש לו על מה לסמוך. אז זה מה שיש לי לומר כרגע. תודה רבה.
תודה לך דוד מאפרת. ואנחנו עם מאזין מירושלים, שמעון, שלום לך שמעון.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, תלמיד ישיבה שקיבל צו גיוס מהצבא, וכתוב שם שאו שהוא מתגייס לצבא או שהוא הולך לכלא, מה הוא יעשה?
תראה, אני נמצא כעת בדילמה. אני מדבר ברדיו ממלכתי, ובעבר עצרו אותי האנשים דווקא ששייכים לחרדים על חשד להסתה והמרדה נגד גיוס ונגד זה, כשיצאתי חוצץ על מה שעשו לבני הישיבות. אז אני לא יכול להגיד לך בכן ולא, אבל אני יכול להגיד לך כן, ותבין מתוך דבריי שלצערנו ולבושתנו קמו אנשים שהם מרשיעי דת ומפרה ברית, כי יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, לשמור על התורה הזאת, ולא ימוס ספר התורה הזה מפיך, ויגיד בו יומם ולילה, ולכן יש לנו בני ישיבות קדושים וטהורים שיושבים בעולה של תורה. אני לא מדבר על המשתמטים למיניהם, אלה שנמצאים בחוצות ומשוטטים, גם אצל החילונים יש הרבה, ואני מצטער מאוד להשתמש במילה חילונים, כי אני אוהב כל יהודי ויהודי, יש 50% מהאוכלוסייה היא משתמטת, וידוע שלצהל אין כלים ואין יכולת לגייס את כולם, וזה מצריך תקציבים עצומים, וגם אם חלילה יחליטו לעצור את בני הישיבה, הייתי רוצה לראות את אותם אוהלים ענקיים ששם ילדינו את בני הישיבה ויפרנסו אותם, ויש ביניהם גם כן נשואים עם ילדים שיצלחו גם לפרנס אותם ואת נשותיהם ואת ילדיהם, והייתי רוצה לראות איזו שערוריה עולמית תהיה כתוצאה מכך. ודאי שזה סתם ספין תקשורתי, וזה רק עניין של לנגח בו את הציבור החרדי ולהסני אותו על הציבור ולהסני יותר את התורה, ולא להזכיר את שם השם בכלל, לא מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה רק עניין למשוך קולות לפני הבחירות. אחרי הבחירות הם ימצאו את ההסדר וימצאו את התירוץ, ימצאו את שאר הדברים. אבל בינתיים מה שטוב קרה כאן, יצא אז יצא מתוק, שנתגלה פרצופם של הצבועים הגדולים הגדולים, אלה שרוממות אל בגרונם, אבל חרב פיפיות בידם, ושהם העלו עם חרבות על הישיבות הקדושות ונגד גדולי הדור ונגד גדולי התורה, הם יוצאים חוצץ נגדם והם מורדים בהם, וחבל שזה כך קורה. תודה רבה.
תודה לשואל, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין נוסף איתנו, יעקב מלעד, והייתי רוצה באמת שהמאזינים ישאלו שאלות בענייני דיומה לקראת חג הפסח, שאם לא כן באמת אנחנו נשאל. אז בבקשה, יעקב מלעד.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, בחור שמגיע לגיל 20, יש דין אם הוא לא מתחתן, יש דין של תשפח נא עצמותיו.
נכון.
רציתי לשאול אם יש סגולה כזאת.
אם?
מה?
אם מה?
אם יש סגולה כזאת לעשות באותו יום תענית דיבור או משמר כל הלילה.
זה שני דברים. בוא, השאלה שלך היא מעשה מנותבת משתי שאלות נפרדות, ואבהר אותה. קודם כל, האם יש איסור היום אחרי 20 להישאר רווק כשהוא לומד תורה או כשיש לו איזה סיבות? הגאון רבנו חיים פלאצ'י, שחי לפני 150 שנה, כתב בספרו רוח חיים על יורה דעה, על אבן העזר, הוא כותב שם בפירוש שאפשר להמתין עד 22 אם יש לו צורך, ובתנאי שאין יצרות תוקפו, כל אחד והנטיות שלו, כל אחד והיצרים שלו. ובדעבד הוא אומר עד גיל 24 אפשר להמתין, אם הוא לומד תורה באמת. אם הוא לומד תורה יכול להמתין עד גיל 24. זו השאלה לגבי גיל הנישואין, כי הגמרא אומרת במסכת קידושין, עד גיל 20 יושב הקדוש ברוך הוא מצפה מתי יישא האדם אישה, עבר 20 ולא נשא אישה, אומר טיפחנה עצמותיו. ולכן שואלים את הבחורים, היו שואלים, האם אכלת תפוחים או לא אכלת תפוחים? הכוונה אם עברת גיל 20 או לא עברת גיל 20. עכשיו לעצם השאלה, המשמר שנוהגים לעשות בליל גיל 20, זה לא בשביל סגולה או לא סגולה, לא. יש עניין גדול בזה, הביא אותו רבי נתן אייפשיץ, והמקור מצאתי בדברי הרמק, וכתב את זה באורך רבנו אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, ויש לזה עוד כמה מקורות בכמה ספרים, שכתבו שמה שהאדם מחליט ביותו הגבר, מדובר על גבר, ביותו ביום הולדתו ה-20, אם הוא יחליט להיות עובד השם וללמוד תורה, כך הוא יהיה כל ימיו. אם הוא יחליט להיות צדיק, הוא יהיה צדיק. ואם חס ושלום להפך, אז זה מאוד מאוד לא טוב. ולכן, היו נוהגים רבים וטובים, בכל הישיבות, ולא רק הישיבות, אנשים היראים ושלמים, עובדי השם באמת, בדורות הקודמים, וגם בדור שלנו אני זוכר את זה, שבליל הגיע הבחור לשנת ה-20, יושב אותה לילה ויושב ועוסק בתורה, אם יכול כל הלילה, ואם לא אפילו חצי לילה גם טוב, ואם לא אפילו שעה או שעתיים, ולומד תורה ולא צריך ללמוד לימוד מסוים. אדרבה, ילמד גמרא, את הגמרא שהוא רגיל, כי יש בגמרא הרבה משאים ומתנים, שקלה ותריה, עם תוספות, עם מפרשים, ואז על ידי לימוד התורה הזה שהוא לומד באותה לילה, בוודאי ובוודאי שהלימוד הזה יעמוד לו לאורך כל ימי חייו. ויש נוהגים, על פי מה שכתבנו בשם מור אבי, מכתב ידו בספר אורח צדיקים, שכתב ללמוד ביום ההולדת, לסיים יותר נכון, ביום ההולדת, מסכת ביקורים. מסכת ביקורים זה בתלמוד ירושלמי, 13 דף, שם המסכת מדברת על מצוות הביקורים שהייתה בבית המקדש, על כל הלכותיה וסעיפיה, אבל הדפים האחרונים מדברים על חיי האדם, על הגילאים השונים שלו, ועל צורת החיים, וגם איך עליו להיות מוכן להיפרד מהעולם הזה. אז מסכת מאוד חשובה, והיא מסכת קצרה. יש הרבה, בעבר היה לי דבר כזה, ישבנו ללמוד עם בחורים שהגיעו לגיל 20 את המסכת הזאת, והשלמנו אותה לקראת עלות השחר. זה דבר גדול מאוד לעשות סיום באותו יום. אז לכן מי שרוצה דווקא ללמוד ורוצה, אז אלא מה, יש כאלה שלא יכולים להספיק אותה בלילה אחת, אז יתחילו, יכולים להתחיל את זה לפני כן, אבל יעשו את סיום המסכת, אני חוזר, מסכת ביקורים בחף, על מצוות הביקורים שהייתה בה בית המקדש, זה בתוך תלמוד ירושלמי, וזה סגולה של אריכות ימים, סגולה לחיים טובים, אבל מחוץ לכל זה, העניין של לימוד התורה של הבחור בהיותו בן 20, זה עניין שיש לו יסודות איתנים בקבלה, וגם במפרשים ששיבחו והיללו מאוד את העניין הזה של היום הגדול הזה שביות האדם בן 20, שאז הוא הופך להיות גדול לכל דבר, כמו שהגמרא אומרת, גם לפי הקבלה, הנשמה נכנסת פה בשלמות. אסביר זאת בקצרה, כי התינוק שהוא נמצא במעי אמו במשך התשעה חודשים, פחות או יותר, נשלמת בו הנפש, ואז הוא יוצא החוצה. לא דקה קודם ולא דקה אחר כך, ככותב רבנו ארי. אחר כך מתחילה להיכנס בו הרוח. הרוח, ואז על ידי היניקה והאוכל שהוא אוכל, ואז הוא מתחיל לדבר מאותו בן שנתיים, ומתחיל גם להלך. יש קצת מוקדם יותר ויש מאוחר יותר. אחר כך יש הכנות של כניסת הנשמה, שלב אחר שלב, משנתיים עד גיל 13 לבן, ועד גיל 12 לבת. ואז ביום מלות להם המצוות, נכנסת בהם הנשמה. ביום הבר מצווה וביום הבת מצווה. אבל עדיין לא לגמרי, יש לאותה נשמה שבעה מקיפים גדולים, ואנחנו רואים את זה בעליל, איך שהבוגר, הילד הבוגר הזה, הוא לא דומה גיל 13 ל-14, ובטח לא ל-15 ו-16, כי כל שנה ושנה תוספת בו עוד מהלך נוסף רוחני גבוה יותר, וככל שהוא מנצל את השנים הללו ואת הימים האלה, בתורה או בידע או בלימוד או בדרך ארץ או במעשים טובים, הוא מגיע לליל ה-20, נשלמת בו הנשמה, ולכן זו לילה קדושה ועצומה מאוד. אחר כך רק להשלמת העניין, עודה ולא לא אכחד, שהרמ"א כותב שיש גם בגיל 26, אחר כך הוא כותב יש גם בגיל 40, יש בגיל 45, שאז הוא נקרא אדם, זה גימטריה אדם, כי בגיל 44 זה גימטריה ילד. ואמרו על חכם אחד שאמר על עצמו, לילה אחת הלילה אני יוצא מכלל ילד ונכנס לכלל אדם. אז החכמים הבינו את השפה שלו. הוא עבר את ה-44 ונכנס ל-45. אחר כך יש 60, ואחר כך יש גם 70, ויש גם 120, ויש גם 390 ועוד ועוד. שהשם יאריך ימי עם ישראל לנצח נצחים. תודה.
תודה, יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום לרב.
שבת שלום.
יש לי שאלה לגבי אנשים שחוו מוות קליני והגיעו לבית דין של מעלה. עכשיו השאלה זה דבר שכן להאמין לזה, שאכן כן חוו מוות קליני וירדו למטה ומספרים את זה, להאמין בדברים האלה?
אני לא יודע מה יש נפקה מינה אם אני צריך עדות או סיפור או חלום או מציאות או לפעמים קצת דמיון, תוספת דמיון של אנשים שמספרים חוויות כאלה. בעוד שיש לנו את ספרי הנביאים בספר התהילים, בלי סוף פסוקים שמדברים על חיי האדם ועל פרידתו מהעולם הזה, ספר קהלת מלא, מלא וגדוש מכל מיני חוויות דומות, מדרש קהלת הרבה מאוד יש בו, ילקוט שמעוני על קהלת, וכן על זה הדרך, יש לנו כל כך הרבה מדרשי חז"ל, דברי הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל, כל המהלך של האדם שם למעלה, בפרשת פקודי, עלייתו בשבעה היכלות, מהיכל להיכל, מה נעשה בהיכל הראשון ומה בהיכל השני. וכן יש במדרשים רבים הרבה דברים, יש מדרש שרק השבוע מישהו שאל אותי, אמרתי לו יש מדרש שנקרא מדרש משה, וכנגדו יש מדרש הנקרא כתפוח בעצי היער, שנמצא בתוך קובץ שנקרא אוצר מדרשים. שם מתואר איך משה רבנו עולה למרום באותם 40 יום ו-40 לילה שקראנו שבת האחרונה, ומשה רבנו עולה למרום והוא עולה והקדוש ברוך הוא מצווה למלאך גבריאל להכניס אותו, והוא מטייל, פשוט מטייל, עושה שיעור שלם בכל השבעה רקיעים, רקיע אחרי רקיע, והוא מתאר שם בכל רקיע ורקיע מי המלאך הממונה ואת מי הוא פגש ומה הוא ראה שם עד הרקיע השביעי, עד שנכנס לפני ולפנים אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז יש כל כך הרבה מאמרי חז"ל מדויקים שאין עליהם עוררין, אני חושב שלהאזין לכל מיני סיפורים זה בזבוז זמן וביטול תורה, אבל ללמוד את המדרשים האלה זה מאוד מאוד מעשיר את הידע ומתהר את הנשמה ומעלה את האדם למדרגות נשגבות. מאוד כדאי, מומלץ, תודה רבה.
כן, תודה למאזינה מהצפון, אנחנו נעשה את נחתה לפרסומות, בבקשה.
אתם מאזינים לרשת מורשת.
105.1, 104.8 FM.
רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית.
ערב שבת קודש, זה הזמן לתרומה אחת בסך 250 שקלים כמניין נר, כדי שנוכל להמשיך ולהדליק את אור הטהרה במקוואות הנבנים בארץ ישראל.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
בתרומה לבניית מקוואות, חדרי קלה וחדרי תבילה, תוכלו להנציח את יקיריכם לנצח נצחים. תורמים, זוכים, ובזכותכם נבנים מקוואות לכלל ישראל. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, 02-80-80-88.
שומעים את זה? לא היה מדובר בפקס, במדפסת, או אפילו במגריסה שלכם, הייתם רצים מיד לבדוק מה הבעיה. אבל כשמדובר בגוף שלכם, לא תמיד נדלקת נורת הזרה. בוודאי לא כשמדובר בסרטן המעי הגס. הגעתם לגיל 50? קשו להיבדק. כי גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס יכול להציל את החיים שלכם. למידע התקשרו לאגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995.
אם אתם רוצים להרוס, לבנות, לשפץ, לטייח, לרצף, לצבוע, קבלו את הכתובת לעבודה איכותית, נקייה ומהירה. אתרוג בנייה ושיפוצים, משדרגים לכם את הבית. 072-27-27-27-0. עמידה בלוחות הזמנים? כבר אמרנו. 072-27-27-27-0. אתרוג, משדרגים לכם את הבית. כדאי לכם לבדוק גם אותנו. 072-27-27-27-0.
במהלך החודשים הקרובים תערוך חסדי נעמי 10 חתונות ליתומים שחשך עליהם עולמם. כל המשתתף במצוות הכנסת חתן וקלה יתומים בתרומה של 50 שקלים למנה יוזכר שמו לישוע על ידי החתנים והקלות ביום החופה. התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, כוכבית נעמי, כוכבית 4945.
אברך בכולל, מעוניין להתפרנס בכבוד? בוא ותרוויח עד 14,000 שקלים בעסק משלך, בהשקעה מינימלית של $15,000 בלבד, בקו מכונות אוטומטיות. התקשר עכשיו ותצטרף להצלחה. 03-613-6135. 613-6135.
מערך הפרסום של כל ישראל פותח לפניכם מגוון אפשרויות פרסום ברשת מורשת. לקבלת הצעה 1-212-333-333, כי ברשת מורשת מאזינים לכם.
שלום לכם מאזיני רשת מורשת, אלה שמצטרפים אלינו, השעה 2:33, מקבלים שבת, שידור חי, שידור ישיר עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה בטלפון רב קווי, באמצעות הטלפון 025-3026-85, וברשות הרב אנחנו נחזור לשאלת מאזינה נוספת, מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום.
שלום, שלום וברכה.
רציתי לשאול אם אפשר לנקות את השולחן בשבת, את הניילון הקשיח עם הגבון, ורציתי לשאול גם לגבי ליל הסדר עם הילדים שמחלקים להם הפתעות על הקושיות, אם זה לא מוקצה לתת מתנות לילדים בחג עצמו, אם אפשר לעשות את זה.
להשתמש במגבון לך לנקות את השולחן בוודאי אסור. יש בזה סחיטה, ולכן נשתמש בטישו או בשאר דברים או סמרטוט מיוחדת לכך, אבל לא במגבון לך, אלא יבש. כי יש פה בעיה של סוחט. מה שהתירו להשתמש במגבון לך זה משום כבוד הבריות, אם זה לתינוקות, גם כדי למנוע חלילה מחלות עור או כל מיני זיהומים למיניהם, אז לתינוקות או לזקנים ולקשישים. מבוגרים לא משתמשים, בוגרים לא משתמשים במגבונים לחיים, ולכן כנ"ל גם לגבי רהיטים וכלים ושולחן לא להשתמש במגבון לך. לגבי השאלה השנייה, אם לתת צעצועים בשבת לילדים, לילדים מותר לתת צעצועים, אבל צעצועים לא מכניים, זאת אומרת לא על בטריות, לא צעצועים משמיעי קול או מרשרשים וכדומה, אלא צעצועים שהם כמו שהם, זה מותר לתת, כמו בובות וכל מיני...
מתנות, מתנות. אני הבנתי שאי אפשר לתת מתנות בשבת וביום טוב.
לא, אפשר, אנחנו מערב שבת מזכים את זה בשבילם, ואני יכול לתת מתנות לקטן בשבת, אין בזה שום בעיה, בפרט לילדים קטנים. בזה דנו הפוסקים, גם לגבי אלה שלומדים תהילים, ומחלקים להם מתנות וכל מיני דברים. אין לזה שום בעיה הלכתית. תברכו.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזינה מצפת, עיר הקודש, שלום לך גברת אושרה.
שלום, שלום וברכה.
שבת,
רציתי לשאול לגבי ליל הסדר, האם מותר לארח גויה שתראית את הסדר?
השאלה למה מארחים, סתם להזמין גויה ודאי שלא.
לא סתם,
אבל לא, אני מה שאני אומר לא סתם זה רק אם היא עובדת לא סוציאלית, אלא נקראת זו שמחזיקה את החולה או סועדת את החולה או את החולה, זה בעיה אחרת. אבל רבנו חיים פלאצ'י כתב בספרו מועד לכל חי, כתב בפירוש שבליל הסדר לא יושיב גוי על שולחנו סביב הסדר, כיוון שכאן הלילה הזאת השכינה הקדושה נמצאת והקדוש ברוך הוא בא, וכמו שהזוהר בפרשת בו כותב שהקדוש ברוך הוא יורד עם כל פמליה של מעלה ומסתכל על שולחן הסדר איך הוא נערך, ואז עולים המלאכים למעלה איתו ומשבחים אותו אשרי העם שככה לו. וכיוון שהשכינה נמצאת שם, זו הסיבה שהמהריל היה נוהג לקשט את שולחן הסדר בכל מיני כלים נעים, ואפילו כלי זהב ותכשיטי זהב היה מניח על השולחן. ולכן מובא בהלכה שאת כל המפות הכי יקרות והכלים הכי הכי יקרים שיש בבית יניחו על השולחן באותה לילה, וזה סגולה לכל השנה כולה להצליח בהצלחה גדולה. אבל להיזהר לא להביא גויים, אין משום ארבע כוסות שאנחנו שותים, וגם אם זה מיץ ענבים זה לא לכתחילה שגוי או גויה יהיו איתנו, ואם רוצים דווקא יעשו את זה בצורה חכמה, שיציבו שולחן נוסף, גם הוא ערוך יפה. מה יש? גם כשרוצים להרחיב את הממשלה וצפוף שם, אתם יודעים ששם צפוף מאוד, אז מרבים שרים על שרים, אז מה עושים? מכניסים עוד איזה שולחן מעוגל בפנים ומושיבים שם, אז להושיב שם את הגוי או את הגויה אם חייבים להביא אותם. אבל אם לא חייבים, לעשות הכל כדי שהם לא יופיעו ולא יהיו בתחום שלנו. תודה
לשואלת, יישר כוח. ואנחנו עם עוד מאזינה מהצפון, שלום לגברת שרה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול אם יש בעל תעשכות בהדלקת שבעה נרות לכבוד שבת קודש.
שמעתי טוב.
ומה דעת תורה על קו הצדיק?
בקול רב, לא שומעים.
אני לא שומע אותה, היא צריכה להצמיד את הפומית.
בכל רם.
אתה שומעים?
אני מנסה להבין מה את אומרת, כן?
רציתי לשאול, מה דעת תורה על קו הצדק?
על? על?
קו הצדק.
מה זה צו? מה פירוש?
וקו מיוחד שעשו מהשלטונות, שכל אחד יכול להתקשר ולהגיד על מי שהוא מכיר שהוא מעלים מס.
לא ידוע לי, לא שמעתי דבר כזה, אני לא מכיר, ואני לא יכול להגיב על דבר שאני לא מכיר. תודה.
תודה על השואלת, ואנחנו עם מאזין מהמרכז, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום. שלום.
תודה רבה על התוכנית, ותודה רבה על כל העזרה שאתם עוזרים לנו במשך כל השנה. שאני אעריך לכם בטוב.
אמן.
רציתי לשאול לגבי שמרים ששמים לפי החלות. ידוע לי כמה שידים על הגעת, וזה עשוי מתולעים. אז יש לי שתי שאלות, קודם כל, איך אפשר להשתמש עם התולעים, ודבר שני, אם אפשר למכור את זה לאגור או שזה חמץ.
שמרים, סליחה, אני פשוט לא הבנתי את מה שאתה אומר. אתה אומר שיש שמרים שמשתמשים בהם
להטפחה של
הקמח. הבצק, אוקיי, כן. ושמה, במה, בשמרים יש תולעים?
לא, השאלה שלי ממה זה עשוי. אני שמעתי שזה עשוי מתולעים.
לא יודע, אני לא חי על שמות. אם לשמרים יש הכשר, אז אתה יכול להיות רגוע. אני יודע שיש שמרים שנמצאים, מחזיקים אותם במקרר, יש כאלה מחזיקים במקפיא, וכשלעת הצורך מוציאים אותם, אז זה מחברות ידועות, ואם יש לזה הכשר, אתה יכול להיות רגוע. אין שום בעיה. תודה לך.
תודה רבה, ואנחנו עם מאזין נוסף מהעיר אשדוד. שלום לך.
דרך כלל זה עשוי מצמחים, ממוצרים צמחיים, זה לא עשוי מן החי ולא מאיזה חומרים אחרים, חלילה.
נכון, כן, כן. כן כך. ואנחנו ברשות הרב נשמע את השאלה של המאזין מאשדוד. שלום, בבקשה.
שלום כל הרב.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית הנפלאה והדברים המחזקים.
תודה.
אני, ברוך השם, פתחתי גמח של כיסאות, ספסלים, מזרונים.
כן.
ברוך השם, לביאו כלי הרבים, ללא תשכום חשלום או משהו כזה.
כן.
עכשיו מישהו רצה להצטרף אליי כדי לחזק את הגמח, להוסיף דברים.
כן.
האם ניתן לקנות את שאר הדברים מכספי מעשר?
בהחלט כן. בהחלט כן. כיוון שזה מיועד לצורכי ציבור ולא לצורכי רווח. לצורכי ציבור וסעד לכל מיני אנשים שיש להם אירועים שונים וזקוקים להשאלה של אותו ציוד, בוודאי ובוודאי שזה מכספי מעשר, כי אין לך גמילות חסד גדולה מזו. הרי הגמרא אומרת שגמילות חסד זה הרבה יותר מן הצדקה, שזה בצדקה זה רק בממון, גמילות חסד זה גם בדברים אחרים, צדקה זה רק לעניים, גמילות חסד זה גם לעשירים, וכן הלאה. אז זה דבר עצום מה שאתם עושים, זה מפעל נהדר מאוד, ובזכות זה אנחנו מקווים שתבוא הגאולה. אז מותר לעשות מכספי מעשר. חזקו ואמצו.
כן, תודה רבה. ואנחנו עם מאזין מהצפון. שלום לך.
שלום הרב, רציתי
שלום
לשאול,
שלום.
עד כמה אני צריך לנקות את הכלים שאני מצניע אותם עד אחרי הפסח? עד כמה צריך לנקות
אני
אותם?
אני לא וגם יודע מתי תצא גזרה שתאמר תפסיקו לשגע את הבית חודשיים לפני פסח ולהוציא את כל הכלים, להכניס ולהוציא. הכלים של החמץ הם נקיים, הרי בן כה הם נקיים, וגם אם נשאר בהם איזה משהו שמנונית שנדבקה, היא לא ראויה, היא פגומה, ועברה כבר כמה וכמה ליפות וכמה וכמה צמרי פלדה נשתפכו ונזדרקו עליה, כמה בקבוקי סבון נשפכו, כמה פעמים הכיורים נסתמו כתוצאה מזה, אין צורך בכלי החמץ לנקותם. כלי החמץ כמו שהם נקיים, יבשים, מצניעים את כולם ומרכזים אותם בארון מיוחד או בארונות מסוימים עם, או באיזה מחסן, וסוגרים עליו כדי שלא ישתמשו בטעות בפסח, ומנקים את הארונות ומוציאים את כלי הפסח בשמחה רבה ומסדרים אותם ועורכים אותם במקומם. כלי החמץ אינם חייבים, לא בהגעלה, לא בתבילה. כמה פעמים ראיתי, יו, נשים זקנות מגיעות למקווה ומביאות איתם שיירות שיירות של כלים וכלים משומשים, אנטיקה מזמן אנטיוכוס ונפוליון עם אני לא יודע מי גם, מולד בהרד, ומביאות אותם ומטבילות אותם. אני עזרתי להם להטביל, אמרתי להם בסדר, אבל זה לא צריך, זה לא צריך, זה פשוט לא צריך. לכן כל כלי החמץ שאנחנו משתמשים בהם ביום יום והם ראויים לשימוש כי הם לא מזוהמים, לוקחים אותם כמו שהם ומצניעים אותם בתוך הארונות ולא צריך לשטוף אותם. תודה רבה.
כן, תודה למאזין. ואנחנו עם עוד מאזין מהצפון. שלום לך, מאור.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום וברכה. רציתי לשאול את הרב לגבי תהילים, האם יש שם זמנים ביום או בשבוע שאסור לקרוא בהם תהילים?
תהילים.
בזה בין גברים לנשים.
תהילים לא שאסור, מותר לקרוא תהילים כל שעות היממה, כל ימי השבוע. קודם כל, הלכה זו הלכה. מה כן יש? יש אזהרה בדברי רבנו הארי, שהמקובלים נוהגים בזה, או מי שנוהג לפי הקבלה נזהר מכך. רבנו הארי כתב שבלילה אין לקרוא מקרא בלילה, משום לא תחסום שור בדישו, כיוון שהחיצונים מתגברים והם שולטים. והמקרא, כל המקרא, כל סוגי, כל התנך כולו, אבל ללא פירוש, מדובר תנך נטו. קריאת תנך נטו, אומר רבנו הארי, מבררת בתוך עולם העשייה. זה הפירוש, זו המשמעות וזו הסיבה. מקרא מברר בתוך עולם העשייה. וכיוון שהם שולטים בעולם העשייה בלילה, וכשהם רואים שאנחנו מבררים, הם מקנאים בנו ויכולים להתגרות חס ושלום. לכן כתב רבנו הארי שלא לקרוא מקרא בלילה. אבל שוב, הפוסקים כתבו שכל זה מדובר בגברים שיש להם אפשרות ללמוד תורה שבעל פה, כמו שמובא ממדרש תנחומה. מדרש תנחומה שואל על הפרשה שעברה, וכי מאיך אני יודע, ישב משה עם השם 40 יום ו-40 לילה. מאיך אני יודע משה מתי יום ומתי לילה? בשעה שהקדוש ברוך הוא מלמדו תורה שבכתב היה יודע שהוא יום. בשעה שהיה מלמדו תורה שבעל פה היה יודע שהוא לילה. אז מכאן הביאו גם ראיה והסמכת לדברי רבנו הארי הללו, אבל לא שזה אסור. ולכן כל הפוסקים כותבים פה אחד, בכולל חכמי הקבלה, שלנשים ולילדים בוודאי מותר ללמוד תהילים וללמוד מקרא בלילה. הוא עדין לאדם בעל בית או שומר שנמצא ליד איזה מפעל, מסכן, נמצא בתוך הביטן שלו, אין לפניו שום מה לקרוא, או ספר תהילים, או משלה, או פרשת שבוע, והוא רוצה לקרוא פרשת שבוע, תקרא, ובלבד שלא יהיה ביטול תורה. כי אבון ביטול תורה הרבה יותר חמור. אז כל זה נאמר לאלה שיש להם אפשרות ללמוד תורה שבעל פה, שזה משנה, גמרא, מדרש, זוהר, ספרי מוסר, ספרי הלכה וכדומה. אבל לאלה שאין להם תורה שבעל פה לפניהם, אלא רק תורה שבכתב, מותר להם ללמוד גם תורה שבכתב בלילה. ולכן לא לומר את המילה אסור, רק יש הנוהגים להימנע מלקרוא מקרא בלילה מהסיבות שהזכרנו. תודה רבה.
כן, תודה לך מאור מהצפון. ושאלה שיש לנו פה בפורום של מאזין ששואל לגבי ילד קטן בן 3, שתי שאלות קטנות, האם לחייבו כבר ללכת עם כיפה, ומה לעניין דקדוק בעניין שההפרדה שבין ארוחה חלבית לבשרית, כמובן כן. חלבי אחר
בשר. חינוך ילדים קטנים, כשהוא כבר מגיל 3 יש להרגיל אותו, פעם כן ופעם לא, עד שיתרגל לחלוטין, ששמים כיפה על הראש. יש כאלה מקפידים אפילו בגיל 2, יש כאלה בגיל 3, כן, כדי שיתרגל לגדול בקדושה ובטהרה. מאיפה למדנו? הגמרא אומרת שאמרה לו אמו של רב נחמן, כסה רשך, כאחי דתהווה מתה דרמרח הלך, חסה את הראש שלך, שיהיה לך יראת שמיים, מורה הבורא עליך. עכשיו, לגבי הרוחות, הפרדה בין בשר וחלב, אז בוודאי שאין לתת אפילו לתינוק בשר וחלב ביחד, אבל כמה זמן אפשר לשהות בין אחד לשני? אז קודם כל לגבי ממתקים, בוודאי שזה לא נכון לתת לו בידיים לאכול ממתקים, שזה סתם דבר של תוספת שמכילים חלבי, בעוד שאפשר להשיג ממתקים שהם לא חלביים. עכשיו לגבי ארוחה, אז מארוחה אחת למשניה, כלומר יש תינוק שאוכל כל שעתיים, אז באמת אם עברו שעתיים מהארוחה הבשרית אני יכול לתת לו חלבי. יש תינוק שאוכל כל 3 שעות ויש שאוכל כל 4 שעות, או יש ילד שהוא רעב בפרט בימי החורף, הוא סיים לאכול בשעה 2 ארוחת צהריים בשרית, הגיע השעה 6 או לפני, או כמה דקות ל-6:30, כבר חושך, הקיבה שלו מציקה, הוא רוצה לאכול, הוא רעב, הוא רוצה לאכול רק חלבי, מותר. אם הוא קטן, מותר. עד איזה גיל? עד גיל 9. להתחילה לחנך אותו מגיל 6 להמתין, אבל כשהוא לא יכול, הוא צריך ללכת לישון. מה יעשה הקטן הזה? הוא לא יכול לאכול ביצים, הוא לא יכול לאכול דגים. זה ממעיס אותו, וזה הארוחה השנייה שלו, כיוון שבגמרא לא מוזכר 6 שעות, בגמרא במסרת חולין מוזכר מסעודה אחת לסעודה השנייה, כך גם פסקו התוספות. הרמב״ם עליו השלום, עטרת ראשנו, הוא שכתב כמו 6 שעות, להמתין כמו 6 שעות, ואחריו נמשך מרן השולחן ערוך. אז לכן יוצא שלילדים עד גיל 9 אפשר יהיה להקל בפחות מ6 שעות, אם זה ארוחה שנייה. תודה רבה.
כן, תודה לשואל, יישר כוח גדול לכבוד הרב, ואנחנו עם אייל מהצפון. שלום לך אייל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, האם צריך השגחה מיוחדת, כמו בדת בית יוסף, בפיצוחים, בעניין פיצוחים, או מספיק רבנות, מה הדין בזה?
אני לא יודע, ולא באתי לחלק ציונים, לא לרבנות, ולא לבדת בית יוסף, ולא לבדת אחר. אני לא יודע, זה כל מקרה לגופו, כל מחלקה וכל ענף בעניין שלו. עכשיו, הזכרת פיצוחים, מה עושים עם פיצוחים? אז בואו ננסח שאלה חדשה. האם צריך לפיצוחים השגחה טובה? התשובה היא כן. מפני שהפיצוחים נעפים ונעשים בתוך תנורים, שהתנורים הללו במשך השנה, רבים וטובים מהם עושים אותם עם קמח ממש. יש כאלה שמשתמשים כל השנה בקמח תפוחי אדמה, או היום יש תחליפים אחרים כדי שהמלח ידבק בפיצוחים, אז שמים לו קמחים למיניהם. זו הבעיה האחת, וזה לא כל הבעיה. יש עוד בעיה חמורה, שבתוך השקים שמגיעים בהם המוצרים של הפיצוחים, או באריזות, יכולים להימצות שם גם חיטים, בורגול ועוד כל מיני דברים העשויים מחמשת מיני דגן, כמו שיבולת שועל, שיפון, כוסמת וכו'. ולכן אם אין שם השגחה טובה ואין בדיקה קפדנית של המשגחים, וזה לא תלוי רבנות או לא, לפעמים משגחים של הרבנות אני פוגש בענף הזה, אני קצת נמצא מצוי, אתה מוצא משגחים של רבנות טובים וקשרים, יראה שמיים הגונים, עושים עבודה מסורה מאוד. לדוגמה אני אומר לשבח, כי השבוע מישהו שאל אותי, לא יודע מי הוציא בשמי, כאילו שדיברתי על איזה יקבים שיש שם חלילה ינות אסורים. להפך, אני אומר ומשבח את המחלקה של הרבנות הראשית, של לא בכל הדברים אמנם אני משתמש רבנות ראשית, אבל המחלקה של משקאות חריפים, הרבנות הראשית שם מקפידה מאוד, ושם אפשר להסתמך עליהם. אז יש הרבה ענפים ויש הרבה מקרים ויש הרבה משגיחים טובים שעובדים ברבנות הראשית, ואני פוגש אותם ביום יום, שהם אנשים קשרים יראים ועושים הכל כדי שהכשרות תהיה טובה. ויש כאלה שלא, ויש כאלה גם בבדצים שהם עושים עבודה חפיף, ולפעמים אתה רואה גם במקומות של בדצים שאין בכלל משגיח, הוא מגיע רק לקחת את הכסף פעם בחודש, ולפעמים גם זה לא, כי זה נשלח ישירות באימייל או דרך הבנק. אז לא עושים הכללות, אף פעם לא עושים הכללות, אלא כל מקרה לגופו, לדעת שהפיצוחים באמת עברו תהליך של בדיקה יסודית, ואז להשתמש. אם לא, אז לא משתמשים. תודה רבה.
כן, תודה לשואל אייל מהצפון, ואנחנו עם עוד מאזין עכשיו, מאזין מקריית מלאכי, שלום לך רותם.
שלום רב הרב.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול את הרב, אם מי שיש לו שם שלא כתוב בתורה בצורה של שם של אדם, כן. אם הוא צריך לשנות אותו.
הרבה תנאים ואמוראים, שמותיהם לא הופיעו במקרא וקראו להם. היה רב נחמן ורב ששת, היה רב זוויד והיה רבה, והיה אביה והיה רבה בר נחמני, ועוד ועוד כאלה רבות, ותמצא גם בקרב התנאים, רבי טרפון, תחפש בכל התנך, אין טרפון. אלא מה, רבי יוסי אמר במדרש ויצא, על, בראשית רבה, אמר ראשונים שהיה להם רוח הקודש, קראו לשם האירועים שהיה להם. כמו בתומר לאה, זה ודני אלוהים, זה בטוב, הפעם יסבלני אישי, ותקרא שמו זבולון. אז לא כל אישה שפתאום נגיד שלהבדיל איזה רכב עבר ליד הבית שלה, או עבר איזה רכב של מערבל בטון, אז היא תקרא לילד שלה מערבל, בגלל שבדיוק הוא יצא מתי שהמערבל עבר לידה. זה לא, לא כך, אלא אומר רבי יוסי, אנחנו נקרא לשם אבותינו, כלומר, אנחנו תמיד נקרא שמות שנקראו בהם הצדיקים, נקראו בהם בתנך, נקראו בהם במשנה, בתלמוד, בזוהר ועוד, שמות של אנשים קדושים, לא חסרים שמות כאלה לרוב, ולא שמות מחודשים. תודה רבה.
כן, תודה לרותם מקריית מלאכי, ואנחנו עכשיו עם עוד מאזין, בבקשה, שלום פנחס.
שלום גבוהי הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול מה עושים מחברות של בית ספר שאכלו עליהם.
מחברות של בית הספר שאכלו עליהם. את המחברות האלה אתה שומר בארון של חמץ ולא פותח אותם בכל החג. אבל אם אתה יודע שאתה תצטרך את המחברת בחג להשתמש בה, ואתה יודע שאכלת על המחברת, אז אתה צריך לקחת אותה, לנער אותה טוב טוב מהפירורים, ואז להשתמש, כנה לגבי ספרים. ספרים מעולם אנחנו לא ניקנו לפסח, למה? כי ידענו תמיד שיושבים ללמוד בספר, לא אוכלים כשלומדים בספר. אבל היום יש מנהג חדש במדינה, לא רק היום, זה כבר כמה שנים, שאוכלים על הספר, ממה עד לא מה, מקרקרים ואובלטים ועוגיות ודובשניות ואוזני המן ואוזני אנטיוכוס. אז הספר יכול להיות מלא פירורים, יביא אותו, שים אותו על השולחן ביום חג הפסח ויפלו הפירורים על המזון, נמצא אוכל חמץ בפסח. אז זה באמת בעיה. אבל כשהוא יודע שהספרים שלו נקיים ולא אוכל איתם, אז זה בסדר. לכן, כל דבר לגופו. אם אתה יודע שאכלת שם, ייתכן שיש שם פירורים, אל תשתמש. ואם אתה רוצה להשתמש, בקיצור, תנקה דף דף ותנער אותו מן החמץ שבו. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח, תודה לשואל. ואנחנו עוד פעם כבר מגיעים לסיום, כבוד הרב.
סיום?
כן, הזמן ברח, אבל שוב נהנינו מכל דקה.
אז השבת זה שני ספרי תורה, שתי פרשיות, ויקהל פקודיהם, מסיימים ספר שמות, ועוד ספר תורה, קוראים בו בפרשת החודש. ואזכיר בשם השאלה משהו פיקנטי שיהיה לנו לשולחן שבת. השאלה כותב שהחודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה ראש חודשים? ראש חודש כמו כל ראש חודש. לא, אומר בניסן יש 30 חודש, 30 יום. 30 יום זה כמו 30 חודש. מה יש ב-30 חודש? יש בגמרא במסכת עירובין, נמנו וגמרו, נוח לא שנברא או נוח, שנתיים ומחצה, היה ויכוח, נוח לא שנברא או נוח לא שלא נברא, פסקו, נוח לא נמנו וגמרו, נוח לא שלא נברא. עכשיו שנברא יעסוק בתורה, אומר השאלה, שנתיים וחצי, יש בהם 30 חודשים, כי בכל שנה יש 12 חודש, שנתיים וחצי 30 חודש. חודש ניסן יש פה 30 יום, זה כמו ראשי חודשים לשנתיים וחצי. תיקח את חודש ניסן, תנצל אותו, יהיה לך חיים של עוד שנתיים וחצי נוספים. אז חזקו ואמצו, שבת שלום והרבה הרבה בשורות טובות, והשם עמכם, ונזכה לחודש טוב ומבורך עליכם ועלינו ועל כל עם ישראל. שבת שלום, ותודה לכל הצוות באופן ולכל המאזינים היקרים.